הכל חי אונליין, 93fm.co.il. קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא שינוי זהות האדם במקום של סכנה. שיעורנו לרפואת מלכה רג'ינה בת שמחה, אביגייל בת יעל, ולעילוי נשמת פלורה בת אהרון, יחזקאל בן מנשה, דניאלי בת אליהו מרדכי, ולעילוי נשמת ברטה בתאוס. הטור כתב ביורד דעה סימן קנ"ז בהלכות של דברים שצריך להיזהר בהם. הטור כותב, אסור לאדם לומר שהוא גוי כדי שלא יארגו אותו, בגלל שכשהוא אומר שהוא גוי, הוא מודה לדתם, וכופר בעיקר, למרות שאנחנו יודעים שהתורה אומרת וחי בהם, התורה אומרת שיש מצב של פיקוח נפש, האדם צריך להציל את עצמו ולחיות בעולם הזה, אבל בעבודה זרה אדם צריך להרג ולא לעשות את העבודה זרה, כי הוא כופר בעיקר, כי הוא מודה לדתם. אז לכן, האמירה מפורשת שהאדם אומר על עצמו שהוא גוי, אסור לאדם לומר אני גוי. אבל יש משהו נוסף, האם מותר להעביר מסר שיש לו כמה משמעויות? לדוגמה, האדם לא אומר בפירוש שהוא גוי, אבל הוא עושה מעשים שנראים שהוא אולי כגוי. למה הוא עושה את זה? התשובה היא, הוא עושה את זה בשביל להציל את עצמו. מצינו בגמרא, בנדרים בדף סמך ב', שרבה התיר לתלמיד חכם להתחמק מהמחס. היות שתלמידי חכמים הם פטורים מהמחס, אז רבה התיר לתלמיד חכם להתחמק מהמחס בטענה שהוא עבדה דנורה ענה. רש"י מסביר, מה הכוונה עבדה דנורה ענה? עבד של עבודת כוכבים. הר"ן מסביר שהכוונה שהוא משרת לא את העבודה הזרה, אלא את הכמרים של העבודה הזרה. רק את הכמרים שלהם ולא את העבודה הזרה עצמם. השאלה שדנים הראשונים והאחרונים, האם היתר הוא רק לתלמיד חכם לעשות כך, ולמה דווקא לתלמיד חכם? בגלל שהוא, גם התלמיד חכם, כשהוא יאמר שהוא עבדה דנורה ענה, הוא שייך לעבודת כוכבים בצורה זו או אחרת, א', הוא לא עתיד להידרדר ולהצטרף לחוג משרתי העבודה זרה, אלא כל הסיבה שהוא עושה כך זה כדי להתחמק מהמחס, ולאחרי שיעברו הגויים מביתו, הוא לא עתיד לחזר אחרי עבודת הכוכבים, אלא לחזור לתלמודו. אבל אדם רגיל שהוא לא מסור לתורה, אולי יהיה אסור לומר כך. למה? ישנו חשש שמה הוא יודע, ולאט לאט הוא יערער בזה ויחשוב על זה ויאמר, אתה יודע מה, אולי זה לא כזה גרוע, אולי זה בסדר, ואז הוא יודע לעבודה זרה, וכעבור זמן מה הוא יאמר לעצמו, תראה, זו עבודה זרה וזה לא כזה גרוע, לא רע. ואז כעבור כמה זמן הוא יאמר לעצמו, אדרבה, יש למעלה, אולי כדאי, רחמנא ליצלן, להיות חלק מחוג האנשים שעובדים את העבודה זרה. או, אפשר שנפרש בדיוק הפוך. לכל אדם כן מותר לומר שהוא עבדה דנורה, להיפטר מתשלום מס, אבל תלמיד חכם שיאמר דבר כזה, זה חילול השם גדול, ולכן דווקא אולי שהוא לא יעשה את זה, שהוא לא יאמר דבר כזה. המקרה שרב היתיר זה המקרה מיוחד, בגלל שהתלמיד חכם הזה לא היה נראה, הוא לא היה ברבים, אבל זה יותר יוצא מן הכלל, ולכן הוא התיר לו את זה, אבל סתם תלמידי חכמים יעשו להם לעשות דבר כזה. בכל אופן, למדנו, אם אדם אומר משהו, שהוא לדוגמה שייך לעבודה זרה, בין אם ממש עובד העבודה זרה כמו רשי, או משרת את החכמים לעבודה זרה, בין כך ובין כך, מותר לפעמים לעשות כך. ולמה? התשובה היא בגלל שניכר שהוא לא עושה את זה בתור מי שמודה לעבודה זרה, אלא למען רווח זה או אחר. א', במקרה הזה הוא רוצה להיפטר ממס, או שהוא רוצה להיפטר מגזרות אחרות. אבל הר"ן מסביר את הגמרא שם, ואומר שכל זה בתנאי שכאשר הוא מעביר את המסר הזה, הוא מעביר מסר כפול. איך זה בא לידי ביטוי? אומר הר"ן, הם שואלים אותו, האם אתה עבדה דנורה? האם אתה העבד של הנורה? נורה זה אש. האם אתה עבד של האש? כלומר, העבודה זרה שהייתה קרויה נורה, האם אתה עבד של האש? הוא אומר, כן, עבדה דנורה ענן, אני עבד של האש. אבל במוח שלו, הוא מתכוון למשהו אחר לגמרי. הוא מתכוון לאש אוכלה הוא מתכוון לריבונו של עולם. הגויים שואלים אותו, האם אתה עבדה דנורה? האם אתה עבד של האש? והם גם כן שמים אקדח על הרקה, והוא מבין שהוא חייב לענות כן אם הוא רוצה להמשיך לחיות. הוא אומר להם, כן ודאי, עבדה דנורה ענן, אני עבד של האש, של ריבונו של עולם, שעליו נאמר, אש אוכלהו. דווקא במקרה כזה, אומר הר"ן, יהיה מותר. במילים אחרות, הם אמרו משהו אחד, ושמעו משהו אחד, אבל הוא אמר והתכוון למשהו אחר. הם שאלו אותו, אתה עבד לאש, והתכוונו לעבודה זרה, והוא אמר להם, כן, אני עבד לאש, והכוונה לריבונו של עולם. מסר כפול. ומסר כפול יהיה מותר עם מטרתו לא לעבודה זרה. וכך הרמו פסק בשלוחן ארוך סימן קופנון זעין בסעיף ב'. אסור לאדם לומר, אני עובד כוכבים בשביל להינצל. אבל לשון שמשמע ממנה שני אופנים, שני פנים יהיה מותר לומר, הם הגויים יבינו שהוא עובד עבודה זרה, והוא התכוון לעבודת השם. אז אסור לומר לאדם שהוא גוי בשביל להינצל, אבל לומר מילה שהמשמעות שלה כפולה, כמו אני עבד לאש, והכוונה לאש אוכלהו זה הקדוש ברוך הוא, אז מותר. משמעות כפולה תהיה מותרת. ישנו סיפור בגמרא, מסכת עבודה זרה, שרבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, היה מתלמידי רבני יוחנן בן זכאי, רבו של רבי עקיבא, רבי אליעזר הגדול, חי בדור החורבן תחת שליטת הרומאים שגזרו הרבה גזרות, גזרות שמד על היהודים. הם גזרו לא לעסוק בתורה, ותפסו אותו עוסק בתורה. הם תפסו אותו והעלו אותו לגרדום להרוג אותו. השר הרומאי אמר לרבי אליעזר הגדול, למה מישהו גדול כמוך עוסק בדברים בתהילים? במילים אחרות, למה מישהו גדול כמוך, איכותי כמוך, מתעסק בתורה ובמצוות? למה מישהו כמוך עוסק בדברים בתהילים? אמר לו רבי אליעזר, נאמן עליי הדיין. רבי אליעזר התכוון לומר, נאמן עליי הדיין. זה מי שדן את העולם, ריבונו של עולם. רבי אליעזר מודה על הרעה כמו על הטובה, ולכן אמר נאמן עליי הדיין הזה הקדוש ברוך הוא. אבל אותו שר שמע את רבי אליעזר אומר נאמן עליי הדיין, ואמר השר, אם כך הוא אומר נאמן עליי הדיין, והוא חשב, אותו שר חשוב שמדברים עליו, אם כך אתה רבי אליעזר אומר שאתה מודה לדיין לי, אז בסדר גמור, אני פותר אותך מעונש, והצילו את חייו, וכך הוא ניצל. זוהי דוגמה שבה הוא אמר מסר אחד, והשר רבין מסר אחר, אותה מילים, משמעויות שונות, וכך לאדם יהיה מותר להינצל. אז למדנו שאסור לאדם לומר אני גוי בשביל להינצל, מותר לאדם לומר מסר כפול, וכבר דנו בזה האחרונים, האם מותר לאדם לומר אני גוי, והוא מתכוון לומר, אני גוי קדוש, או אני גוי אחד בארץ. גוי במובן של אומה. אומה יחידה זה עם ישראל. בכל אופן, לומר מסר כפול, יהיה מותר שהגוי שומע מה שהוא רוצה לשמוע. עיקר שהיהודי בזמן שהוא מדבר, שהוא אומר, אני עבדה דנורה, עבד של האש, או אפילו הוא אומר, אני גוי, והוא מתכוון, אני גוי אחד בארץ, או אני גוי קדוש, הכוונה היא חלק מעם ישראל. אם והיה ובזמן שהוא אומר את המילים, הוא מתכוון למסר אחר, במקרה כזה, אכן, יהיה מותר להינצל בצורה הזו. העיקר שלא יאמר משהו בפה שלו, ובמחשבה שלו הוא לא יכול לפרש את זה בצורה שונה. ואפשר להתאים את הדברים, לתת טעם לדברים. כאשר האדם אומר על עצמו שהוא גוי, ובאותו רגע הוא לא מצליח למצוא פרשנות אחרת לדברים, אז אומר, הוא גוי, בשביל להינצל כעת ממוות. ובאותו רגע עובר לו אפילו חלקיק של מחשבה, באותו חלקיק שנייה, שכדאי להיות גוי. והמחשבה הזו, עם האמרה הזו, הוא אומר על עצמו, הוא גוי, המחשבה המוחלטת שהוא כזה, האמירה המוחלטת שהוא כזה, אין פער בין החשיבה לבין הדיבור, מכיוון שהוא שלם עם מה שהוא אומר אפילו לרגע אחד. אפילו לרגע אחד, ובאותו רגע הוא גם ניצל ממוות לחיים. באותו רגע אומרים, אם והיה והאדם הזה אומר על עצמו שהוא גוי, נניח לו לחיות. האדם הזה חוויה עוצמתית. מה משפיע על האדם? מה מייצר את ההשקפה ואת התפיסה של האדם? אחד הדברים המהותיים שמייצרים את התפיסה ואת ההשקפה של האדם, אלה הן החוויות. אנחנו כהורים, מה היינו רוצים שהילדים שלנו יחוו? היינו רוצים שהם יחוו חוויות חיוביות, כשהם לומדים תורה, כשהם מקיים מצוות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, כשהם הולכים לבית המדרש, לבית הכנסת, כשהם עוזרים לאחרים, היינו רוצים שיהיו להם חוויות חיוביות. למה? התשובה, מכיוון שהיינו רוצים לחבר במוח שלהם בין עשייה ערכית לבין תחושה חיובית, ובכך האדם לא רק עושה דברים טובים, אלא אוהב לעשות דברים טובים. הוא לא רק עושה כי אמרו, אלא הוא מזדהה עם מה שאמרו. החוויה החיובית עם העשייה החיובית, יחד שניהם, בונים את האדם בצורה כזו שמאפשרים לו להזדהות עם מעשים ערכיים אלה או אחרים שאנחנו היינו רוצים לחנך את הילדים שלנו. גם בעשה טוב וגם בסור מרע. מגיע עכשיו בן אדם שאומרים לו, הולכים להרוג אותך. האדם הזה, הוא שומע את הדברים, הוא עכשיו בחלקיק שנייה מעביר במוח שלו את סרט החיים שלו, את האישה, את הילדים, את הבעל, את הילדים, את כל בני המשפחה, והוא או היא יודעים שברגע הזה הם יכולים לאבד את הכל. זה רגע שהוא טראומה, חוויה שהיא בלתי רגילה ברמת חוסר האונים שהאדם מרגיש, וברגע הזה האדם מפנים כמה הוא תלוי באותו גוי שרוצה להרוג אותו. אם והיה וברגע הזה, זה רגע מכונן, כי חוויות הן מכוננות, חוויות הן בונות תפיסות עולם בנפש האדם. אם והיה והאדם יחווה חוויות חיוביות סביב ערכים, הוא יואב את הערכים האלה. אם האדם יחווה חוויות חיוביות סביב דברים בטלים, הוא יואב להיות אדם בטל. החוויה החיובית היא מחדירה ללב, לחדרי הלב, עמוק עמוק, מה כדאי ולא כדאי לעשות. ברגע הזה האדם עומד מול המוות ומול החיים. רגע מכונן. וברגע הזה הוא ניצל ממוות לחיים. ולמה? כי הוא אמר על עצמו שהוא גוי. הוא גם אמר את זה והוא גם חשב את זה. אפשר להתאים את זה, לומר טעם שברגע הזה האדם חווה חוויה כל כך עוצמתית של הוא גוי והוא ניצל ממוות לחיים. חששו רבותינו שמה כשהאדם יאמר את האמרה הזו, יזדהה עם זה בצורה קיצונית כל כך, בגלל שזו לא רק אמרה, זו אמרה ומחשבה וחוויה, שהרי בסוף הוא ניצל ממוות לחיים. חוויה כזו היא כל כך תחדור אל תוך ליבו, עד כדי כך שהוא ירגיש שזהו, משתלם להיות גוי. זה לא יקרה ביום, זה לא יקרה ביומיים, אבל זה יקרה כעבור שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. כך בהדרגתיות הוא יפנים יותר ויותר. אולי משתלם להיות גוי, אולי כדאי לחיות את אורחות חייהם. בוא ותראה, יש להם חיים נוחים מבחינת א', ב', ג', ויתחיל לראות איפה הוא מרגיש את העול של התורה ושל המצוות, ויתחיל לעבור תהליך בהדרגתיות של כדאי להיות גוי, רחמנא ליצלן. וכך הוא יתחיל להמחיש לעצמו עוד יום ועוד יום, כמה קשה לקום בבוקר, כמה קשה בלילה להמשיך עם תורה ועם מצוות, בוא ותראה את חיי הגוי, כמה חיים קלים הם. וכך הוא יתחיל להחדיר לעצמו יותר ויותר את התובנה, את התפיסה, ולהיות ער להרגשה שאולי כדאי באמת לשנות זהות. אבל מצד שני, אם ברגע המכונן הזה, הרגע שהולכים להרוג אותו, וברגע הזה החוויה העמוקה הזו, ברגע הזה האדם, הוא אומר לעצמו שנכון, בכל רעם הוא אומר, הוא גוי, אבל בראש שלו הוא אומר, גוי קדוש, או גוי אחד בארץ, או כל מסר שיש לו משמעות כפולה, היות שבמחשבה שלו הוא סותר את הדיבור שלו, אז הוא לא מזדהה עם זה. אם הוא לא מזדהה עם זה, אז החוויה המכוננת של הצלת מוות לחיים אצלו בראש, זה לא בגלל הגוי, כי בראש הוא חשב אחרת. בראש הוא חשב, אני מתכוון לומר, כן, אני גוי אחד בארץ, אני גוי קדוש, אני חלק מאומה קדושה, גוי קדוש, ואז זה לא ישפיע עליו מבחינה נפשית בצורה עמוקה כל כך, ולכן לומר מסר כפול, כלומר לומר משהו אחד, מה שהגוי רוצה לשמוע, כופים את האדם להודות בדת הגויים, והוא אומר את המסר שהם רוצים לשמוע, אבל מתקבל למשהו אחר, זה יהיה מותר. כעת נרצה לדון בנושא נוסף, האם מותר ליהודי להתחפש או להתלבש כגוי בשביל להציל את עצמו? הטור והשולחן ערוך אמרו שלא הולכים בחוקות הגויים, לא עושים דברים להיות דומים להם, לא לובשים בגדים שמייחדים אותם, לא מסתפרים כמוהם, לא מגדלים שיער כמוהם. הרמו אומר, אם האדם הוא רופא ויש בגד לרופאים, או שהאדם הוא אדם מכובד בגלל עבודה או משרה מסוימת, הוא יכול ללבוש את הבגדים המיוחדים האלה. אומר השולחן ערוך, מי שהוא מקורב למלכות וצריך ללבוש בגדים בגדי מלכות, מותר ללבוש. התז שואל, איך אפשר לומר כך? הרי בתורה כתוב, ובחוקותיהם לא תלכו, לא ללכת בדרכי הגויים. אז אנחנו יכולים להתיר לאנשים מסוימים, בתפקידים מסוימים, ללבוש בגדי גויים? איך ייתכן דבר כזה? התז אומר על זה תשובה יפה. אמנם נכון, אין כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה, ואם התורה אמרה שאסור ללבוש בגדי גויים, אז מה פתאום יהיה מותר? התשובה היא, התורה אמרה, ובחוקותיהם לא תלכו. התורה אמרה ציווי באופן כללי, ובחוקותיהם לא תלכו. חכמים הם אלה שקובעים את הגדרים המדויקים, הם בחוכמתם ראו להתיר לקרובים למלכות שיהיה מותר. אומר הבך, זה בשביל הצלת עם ישראל, ולכן זה מותר. כותב הבך, העניין של בחוקותיהם לא תלכו, זה לא להידמות לגויים. מי שרוצה לרצות את הגויים, לנהוג כמותם, להחניף להם, נראה כמודל התרבות שלהם, לדרכי החיים שלהם, זה אסור. אבל אם לדוגמה הוא רופא, ויש עוד 50 רופאים איתו בבית החולים, אז אם הוא ימשיך, אם לבוי שונה, זה יהיה לגנאי, רק בשביל ההרגשה הטובה. ואני נוחה, יכול לרופא לשים את בגדי הגויים, ששמים לרופא בגדים מסוימים, גם הוא יכול לשים אותם בגדים. שלא לדבר על זה שלפעמים זה נעשה טכנית, שהחולה ידע למי לפנות בבית החולים, לרופא, לאחות, שזה לא עוד אחד מהעובדים ושווים בבית החולים, אלא זה אכן אדם שניתן לפנות אליו, להתייעץ איתו, לקבל את עזרתו. זה לא בגלל שהוא מודה בתרבות הגויים, זה לא בגלל שהוא מייקר את אורחות החיים שלהם, זה לא מעצב אופנה שמעצב חולצה צבעונית. כל מיני צבעים, לא מסודרים, מבולגנים. למה? מה המניע שלו? התשובה היא, אנשים יגידו, מה השאלה? זה יפה, זה צבעוני, זה נראה מעניין, כמה מיליונים של בני אדם אוהבים את זה, זו הסיבה. זה שטחי, זה הרבה יותר עמוק. בכל אופן, בעיניים של האדם, שהוא מעצב אופנה. המעצב אופנה, הוא מבין שהתרבות התערבות של דרור ליצרים, של לגיטימציה לעשות מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, בכל עת שאתה רוצה, זו התרבות. תרבות של אכול ושתו, מחר נמות, אז הוא מזהה את התרבות, את הלך רוח החילוני, מלשון חול, וגם כפי שאומר בעל התניא, מלשון חלל. ימי החול זה ימים של חלל, ימים שבהם יש חלל מהרוחניות, מהקדושה, בכל אופן מהרגשה של האדם. המעצב אופנה מזהה את התרבות, את הלך הרוח החילוני, את המניע לנוע מדרכי המוסר, על בסיס זה הוא מעצב בגד שמשדר דרור ליצרים, שמבטא מסר זה או אחר, היררכיה או חוסר היררכיה, שמבטא תעשה מה שאתה רוצה, תאמר מה שאתה רוצה למי שאתה רוצה, לא משנה אם אתה בגיל של האדם, אתה מתחתיו, אתה מעליו, תעשה מה שאתה רוצה, או כל מיני מסרים אלה ואחרים. אפשר לשאול את מעצבי האופנה איך הם מעצבים את האופנה, ותראו שזו הדרך. הדרך שלהם זה לזהות את הערכים, או לפעמים הערכים של בני האדם זה שיהיו חוסר ערכים בעולם, והיות והביגוד מבטא את היצרים, את התרבות, אז בעצם הבגדים מבטאים את התרבות והתרבות את הערכים. ברגע שיהודי שם בגד כמו של גויים, ובמילים אחרות מודה, התרבות שלהם היא הנכונה, התרבות שלהם היא החשובה, התרבות שלהם היא החזקה, התרבות שלהם היא היעילה. אז זה נאמר בתורתנו הקדושה, להיות מובדל ובחוקותיהם לא תלכו. אבל ביגוד שלא מבטא תרבות, ערכים, עבודה זרה, מלחמה בדרכי המוסר, אלא ביגוד שמאפיין מקצוע כמו רופא, כמו שופט, כמו ביגוד של מי שהוא מקורב למלכות, זה ביגוד שבדרך כלל הוא יותר טכני ולא מבטא סמלים, תרבות, ערכים, השקפה, אלא בגד שמבטא בידול מקצועי, לא בידול ערכי. כזה בגד מותר ללבוש, כך אומר רבך, ביורה דעה, סימן, קוף, עין, חט. אלה הן הלכות שעוסקות בנושא הלכות העובדי כוכבים. האדם מבדיל את עצמו בלבוש, ובעקבות השינוי בלבוש, אפילו שזה חיצוני, הוא עושה לעצמו תזכורת, אני יהודי, אני שונה מגוי, אני שונה מתרבות הגויים, אני שונה בדעותיי, אני שונה בהשקפותיי, אני שונה במעשיי מאומות העולם. הבית יוסף מוסיף שלא רק שלפעמים יהיה מותר ללבוש בגדי גויים לפי הכללים שהסברנו עד עכשיו, אלא במקרים מסוימים אפילו ללמוד חוכמה יוונית מותר אם האדם הוא קרוב למלכות. כך מופיע בגמרא מסכת בבא קמא בדף פי ג'. אומרת שם הגמרא שבביתו של רבן גמליאל, שהיה נשיא הקהילה היהודית, היה צריך לקיים מגע וקשר עם השלטונות. לא, היה מותר ללמוד חוכמה יוונית, והוא ובני ביתו למדו חוכמה יוונית. בשיטה מקובצת הוא מסביר שזה לא שבהתחלה זה היה אסור, ואז התירו לבית רבן גמליאל, אלא מלכתחילה גזרו שאדם לא ילמד חוכמה יוונית. על בני אדם רגילים גזרו כך, אבל אלה שהם קרובים למלכות, אלה שזקוקים לכך בצורה זו או אחרת, אז עשה לך רב והסתלק מן הספק, ואם רבך מתיר לך כי הוא רואה שיש צורך בדבר, אז מותר. וכך הרמב״ם בהלכות עבודה זרה כתב שישראל שקרוב למלכות וצריך להיות דומה להם, מותר לו להיות כמוהם במלבוש, בתספורת, בגילוח הפנים, וזה בתנאי שיש בזה תועלת, כמו לדוגמה הצלת ישראל, כמו שהגמרא מסכת מעילה בדף י' זין אומרת שרבי ראובן האיצטרובלי, שהיה אדם שגילח את השיער בקצות הראש והשאיר את השיער ארוך לאחוריו, הוא השאיר את השיער בצורה כזו, למה? כי כך היו מסתפרים העובדי כוכבים. למה הוא עשה כך? כי הוא רצה להציל יהודים, בשביל להציל אותם הוא שינה את המראה שלו להיראות כגויים, כעובדי כוכבים. הגמרא מסכת תענית בדף כף ב' מספרת על אדם שהיה לבוש כגויים, לא הייתה לו ציצית בבגדו, הנעליים שלו היו שחורות, שאז כך היה מנהג הגויים, ואליהו הנביא אמר לרב ברוקה שאותו אדם הוא בן עולם הבא. ולמה? הוא בכוונה מתלבש בצורה כזו כמו גויים, על מנת שיוכל להיכנס למקומות שאי אפשר להיכנס עם זהות של יהודי, וכך היה מציל יהודים, גברים ונשים מעבירות. בכל אופן למדנו שלמקרים מסוימים, לדברים מסוימים, הצלת יהודים בגשמיות או ברוחניות, מצינו שכך היו בני אדם מתלבשים כאומות העולם, כגויים, להצלת יהודים. חז"ל מספרים על כמה מהילדים של דוד המלך שהם סיפרו את החלק הקדמי שלהם, ומגדלי בלוריות, הכוונה את החלק האחורי של השיער שלהם, לא כמו שכיום קוראים לבלורית החלק הקדמי. הכוונה היא השיער מאחור, מגדלי בלוריות, כך היו הילדים, חלקם של דוד המלך. למה? הרי ככה גויים היו. אלא אותם ילדים של דוד המלך, עליו השלום, עשו את אותו דבר. הם הצילו את היהודים מהגויים, ולכן התלבשו כך. הם הלכו בראש הצבא, והיו צריכים להיראות מפחידים, להפחיד את האויבים. כך אומר הבית יוסף, בסימן קוף עין. וגם הוא כותב שהתורה רק כתבה שבחוקותיהם לא תלכו, אבל לא פירטה. מה זה אומר? וזה נשאר ביד חכמים בשביל שהם יקבעו מה זה בחוקותיהם לא תלכו. אז ליהודים אסור לומר שהוא גוי בשביל להינצל, אבל מותר לומר לשון שהיא משתמעת לשני פנים. וגם מותר ליהודי ללבוש לבושי, אפילו להסתפר כמו גוי, רק בשביל להציל את עצמו או להציל את אחרים. למרות שבאופן כללי אסור ללכת בחוקות הגויים ואסור להתלבש כמותם או להסתפר כמוהם. אבל זה לא בייהרג בל יעבור, ולכן בשביל הצלת נפשות יהיה מותר. אבל מצד שני, מצינו גמרא בסנהדרין. על שלוש עבירות נאמר ייהרג ואל יעבור: עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אם כפה הגוי את היהודי לעבור את אחת משלושת העבירות האלה בצנאה, יהרג ולא יעבור. אבל אם והיה וכפה הגוי את היהודי לעבור על עבירה קלה בפרסיה, על מצווה קלה בפרסיה, צריך למסור את הנפש. ומהי מצווה קלה? אם לדוגמה צבע הנעליים של יהודים היה שונה משל הגויים, כלומר, אם ביקשו ברבים מיהודי לשנות את הנעליים, או אפילו את דרך קשירת הנעליים, כך רש"י מסביר שדרכם של יהודים אז היה לקשור נעליים בצורה שונה משל הגויים. היהודים היו קושרים נעליים בצורה שונה? אומר רש"י, זה היה בעיד ביטוי בצורה שהנעליים הקשורות הם מבטאות יותר צניעות, אפילו בנעליים, כלומר יש סגנון של נעליים צנועות ונעליים לא צנועות, כלומר יש משהו בנעליים של יהודים ששונה מהנעליים של גויים. נעלי היהודים הן צנועות יותר, או בצבע צנוע יותר, בצבע עדין יותר, בצבע שיש בו פחות מימד בולט לעין, בכל תקופה, בכל זמן, לפי הסגנון היהודים. אומרת הגמרא, יש חילול השם לשנות את זה בפרסיה, ובשעת הגזירה מתבקש האדם לשנות משהו שהוא מנהג, או אפילו פחות ממנהג, משהו שהוא סגנון לבוש יהודי. אומרים לו, קום ועשה, תעשה שינוי בסגנון הלבוש שלך. זה סגנון שבו האדם הוא מסיר את הלבוש היהודי, הוא מתלבש בסגנון של גויים, צריך למסור את נפשו. אם הציווי נאמר על ידי הגוי ליהודי בפרסיה, מה הכוונה בפרסיה? 10 אנשים, צריך להיהרג ולא לעבור. מדובר על שרוך נעל, על סגנון לבוש. לא מדובר על עבודה זרה, לא מדובר על גילוי עריות, לא מדובר על שפיכות דמים. האחרונים דנים מה הכוונה בפרסיה מול 10 אנשים. האם הוא חלק מהעשרה או הוא לא חלק מהעשרה? כלומר, האם צריך שיהיו 10 כולל אותו או 10 בלעדיו? האחרונים דנים האם הוא חלק מהעשרה, כי כשהוא יהרג יהיו רק 9, ואם לא יהרג אז הוא יחלל את השם מול 10, כי הוא חלק מהעשרה שראו את האדם הזה, במקרה הזה זה הוא, שלא מסר את נפשו במקרה הזה. בכל אופן, למדנו שאפילו שינוי שרוך של נעל בזמן השמד ברבים מול 10 אנשים אסור להחליף וצריך למסור את הנפש להרג ולא לעבור על זה, רחמנא ליצלן. הנימוקי יוסף מסביר את הגמרא ואומר שכל זה נאמר כשהגוי מיוזמתו פונה ליהודי ומבקש ממנו ומאיים עליו, אם לא תעשה שינוי נהרוג אותך. וזה זמן של גזירת השמד בתקופה כזו שהפקודה הבקשה מגיעה מהגוי, כי הגוי רוצה לשנות ולעקור את היהדות. במקרה כזה אכן צריך האדם למסור את נפשו אפילו על דברים שהם מנהג, אפילו על דברים שהם חלק מלבוש היהודים. אבל מתי שלא הגוי ביקש מהיהודי, אלא היהודי מיוזמתו, למען הצלת יהודים, עושה שינוי, וזה ההבדל הגדול. כשהיהודי עושה את זה מיוזמתו ולא בעל כוחו, כשהיהודי עושה את זה מיוזמתו, את השינוי זה או אחר בלבוי שלו, אפילו לא רק בבגדים שלו, אלא אפילו בתספורת שלו, אבל זה מיוזמתו, לא בעל כוחו, מותר. כלומר, בזמן שישנה מטרה מכוונת וממוקדת לפגוע ביהדות ולשנות את היהודים מאמונתם, ואם והיה ובתקופה הזו התבקש יהודי בצורה ספציפית תחליף סגנון לבוש זה או אחר, אפילו סגנון לבוש שנהוג להיות אצל היהודים, צריך האדם למסור את נפשו. אבל במקרה שהיהודי ספציפית לא התבקש, אלא האדם מיוזמתו, בתקופה קשה, בתקופה לא נעימה, או בתקופה שבה הוא רוצה להציל יהודים, מיוזמתו עושה היהודי שינוי, לא ממקום של עקירת הדעת, לא עושה את זה בעל כוחו בצורה מוקדת, כשגוי פלוני אלמוני אמר לו, אתה עכשיו תעקור אפילו סגנון לבוש זה או אחר, שמסמל את עקירת הדעת. אז זה יהיה מותר, אם זה לצורך הצלת יהודים בגשמיות או ברוחניות. והבית יוסף אומר שגם להציל את עצמו יהיה מותר. אבל כל זה לפני שתפסו את האדם. אבל אם והיה ותפסו את היהודי ואמרו לו, תעשה שינוי, אפילו אם ביגוד מאפיין יהודים לביגוד לא מאפיין את היהודים, צריך למסור את הנפש. כך מופיע בשולחן ערוך יורה דעה סימן קנ"ז סעיף ב', מותר לאדם מעצמו בזמן השמד, בזמן הגזרות, להחליף את הלבוש שלו. הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ח אומרת שרבי מאיר בעל הנס ברח מאנשים שרדפו אותו. הוא ברח לבית עבודת כוכבים. למה ברח לשם? מכיוון שהיה ברור שאדם כמוהו לא יברח לשם. כך היה ברור בעיניהם. אבל בסוף הם כן רדפו אחריו, התקרבו אליו, הוא הכניס את האצבע בתבשיל שאסור לאכילה, ומצץ אצבע אחרת, ובכך גרם להם להאמין שהוא עושה עבירות, וכך עזבו אותו. זוהי גמרא מסכת עבודה זרה. כתוב כך בשלוחן ערוך, שמותר לאדם לברוח לבית עבודה זרה בשביל להציל את עצמו. התז שואל, מה פתאום מותר ללכת לבית עבודה זרה, להיכנס לשם בשביל להינצל? הרי אסור להתרפא מעבודה זרה. אומר התז, נכון, אסור להתרפא מעבודה זרה, אבל בית עבודה זרה זה משהו אחר. למה? התשובה היא פשוטה מאוד. כשאדם משתמש בעבודה זרה להציל את עצמו, אם בסוף הוא ינצל, הוא עתיד עוד להאמין בכוח של העבודה זרה. לכן אסור להתרפא מעבודה זרה כבר כיום, כי יכול האדם להאמין שהרפואה באמת באה מעבודה זרה. אבל כשהוא בורח לבית עבודה זרה, זה ברור ומובן לא רק בהכרה שלו, אלא גם ברבדים לא מודעים שבו, ברור לו שגם העבודה הזרה לא הצילה אותו. הרי קירות הבית הצילו אותו, כמו כל בית אחר, לא בגלל סגולת העבודה הזרה, ובכך לא תדבק נפשו, רחמנא ליצלן, באמונת העבודה הזרה. ולכן אומר התז, להסביר את ההבדל, למה השולחן ערוך אומר להתרפא מעבודה זרה אסור, אבל לברוח לבית עבודה זרה יהיה מותר. כך אפשר להבין את הסיפור של רבי מאיר. על בסיס כל הדברים האלה, גם דנו הפוסקים בשאלות בתקופת שמד, כמו בתקופת השואה. בשו"ת ממעמקים, הרב אפרים אושרי, שהרב בגטו קובנה בשואה, אמר שאדם יכול לברוח אצל כמרים של עבודה זרה ולהיות אצלם. הוא אמר את זה על בסיס השלוחן ערוך ביורה דעה שמותר לברוח לבית של גויים, רק שלא יאמר שהוא גוי, וללבוש שתי וערב הוא גם כן אמר שיהיה אסור. שאלה נוספת שנשאלה, האם מותר לקנות פספורט של גויים? הוא כותב, למרות שהרמב״ם בספר המצוות כתב שקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לקדש את שמו ונקדשתי בתוך בני ישראל, הוא שלא נפחד מהזק שיכול להיות בעקבות האמונה שלנו בריבונו של עולם. אפילו אם האדם רק מטעה את הגוי שהוא גוי, אסור וצריך למסור נפשו, ושלא יחשוב הגוי שהוא מאמין בעבודה זרה. כך אמר הרמב״ם. להלכה ראינו שאדם כן יכול להעביר מסר כפול. ובשו"ת ממעמקים, הוא אומר שגם לפי הרמב״ם יהיה מותר לקנות פספורט של גויים. למה? גם הגוי, כשהוא מוכר את הפספורט של גוי, הוא יודע שאני היהודי לא מאמין בזה. כלומר, הגוי יודע שהיהודי לא מאמין בתרבות הגויים, אלא בסך הכל רוצה להציל את עצמו, ולכן יהיה מותר. וזה שונה במקרים שבהם הגוי אומר, אני מבקש ממך יהודי, תאמר שאתה מאמין בעבודה זרה. והגוי מאמין שבעזרת הכפייה הזו, אכן היהודי מאמין בעבודה זרה. ולכן זה אסור. אבל במקרה שקונה פספורט, לא רק היהודי הקונה, אלא גם הגוי המוכר יודעים שאין כאן כפייה להודעה בתרבות אחרת, בדת אחרת, באמונת הגויים. והאם לאדם יהיה מותר לעשות שימוש ולהראות את הפספורט? גם הרמב״ם וגם השח ביורד העקוף נון זין אמרו, כל מה שאסור ליהודי לומר אני גוי, זה רק כשהגוי אומר ליהודי תאמר שאתה גוי. במקרה כזה אסור לעשות. אבל אם אליך התחילה מחשבים את היהודי כגוי, אז היהודי לא חייב לומר שהוא יהודי. ואם מחשבים את היהודי שרוצה להציל עצמו בעזרת הפספורט של הגוי, מבלי שהוא אמר שום דבר, במקרה כזה כתב גם בשו"ת משנה הלכות שלא חייב לומר שהוא יהודי, מכיוון שמה שהגוי חושב מבלי שהוא מכריח את היהודי, זה לא באחריות היהודי לטפל במחשבתו של הגוי. אז למדנו על חשיבות שמירת הזהות היהודית לא רק בלב פנימה, אלא אפילו בממדים החיצוניים ביותר, אפילו ברמת הלבוש של האדם. המדרש אומר שבזכות שלושה דברים עם ישראל נגאל ממצרים, לא החליפו את שמם, לשונם ולבושם. ואומר המשך חוכמה, למרות שלפני מתן תורה, לא הייתה בעיה לשנות את השם, את הלבוש, את הלשון, לא היה איסור כזה. אפילו את עיקרי גופי תורה שהיו מצווים אז, לא שמרו. כמו שאומר המדרש, אמרו המלאכים, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. ובכל זאת, על ידי שמירת הגדרים והסייגים החיצוניים את גופי התורה, הם לא שמרו. את הסייגים הם כן שמרו. בכל זאת, רק בזכות שמירת הגדרים והסייגים נגאלו עם ישראל. והסייגים, הגדרים האלה מובנים גם בסברה. עם שנמצא בגלות בין עמים אחרים ורוצה לשמור את עצמו שלא יתמע, שלא יתחבר אליהם, הוא צריך לשמור את עצמו שלא ייפרצו הגדרים, ולכן לא לעקור את האילן ששמו ישראל. עם ישראל שמר על הגדרים, שמר על הלבוש, על הלשון, על השמות שלהם. המשך חוכמה אומר שזה היה ההבדל בין אברהם אבינו לאיוב. שניהם שמרו כל התורה כולה, ובכל זאת היה הבדל ביניהם. מה היה ההבדל? לגבי הגדרים והסייגים. אברהם אבינו יצר לעצמו גדרים וסייגים, ואפילו עירובי תבשילין הוא שמר. איוב לא עשה גדרים וסייגים. אברהם אבינו, אומר את הגמרא מסכת בבא בתרא, אפילו באשתו המותרת לו, לא הסתכל. וזה שונה מאיוב, שהוא לא יצר לעצמו גדרים וסייגים למרות שהוא היה אדם שהוא תם, ישר, ירא אלוקים. אפילו הביגוד של האדם משפיע על הזהות שלו, על התפיסה שלו את עצמו. כשיש לו לבוש וביגוד שמתאים לאדם, שהוא ירא שמיים. הלבוש הזה הוא לא דבר חיצוני לאדם. האדם הוא לא רק רוח, הוא גם חומר. ולא פעם החומר משתלט על האדם יותר מאשר הרוח, והביגוד הוא חלק מהזהות של האדם, מהתפיסה של האדם את עצמו. כשהאדם רואה את עצמו עם סוג לבוש מסוים, לא פעם הלבוש מאפשר לאדם להיות בהתאם לאותו לבוש. לכן חז"ל אומרים בגמרא בסנהדרין, שבזמנים שבהם הגויים אומרים ליהודים, אפילו אם שרוך הנעל שלכם היהודים, ובצורה שהיא שונה מאיתנו הגויים, אם הגוי אומר ליהודי, תחליף את שרוך הנעל שלך, שהוא מבטא שרוך נעל בצבע מסוים, בסגנון מסוים שמתאים ליהודים, כך יהודים רגילים ללכת עם השרוך הזה, זה לא כתוב בתורה שבכתב או בתורה שבעל פה, שעם השרוך נעל הזה צריך ללכת. זה רק מאפיין את הקהילה היהודית ששומרת על התורה ועל המצוות. אם הגוי אומר ליהודי, תחליף את הסגנון לבוש, את הביגוד הזה, אומר הגוי ליהודי, ברבים, בפרסיה, מול 10 אנשים, צריך האדם הזה למסור את נפשו. כי חז"ל הבינו שהאדם מורכב מגוף ונפש, מחיצוניות ופנימיות. וכמו שהפנימיות משפיעה על החיצוניות, גם החיצוניות משפיעה על הפנימיות. וכשאדם לבוש בסגנון לבוש יהודי, הוא יכול לשמור על הזהות שלו בצורה טובה ויעילה יותר. יבואו אנשים, יאמרו, אבל זה רק חיצוניות. זה נכון, זה רק חיצוניות. אבל רק החיצוניות הזו, היא משפיעה על הפנימיות של האדם. שלכן ראה הקדוש ברוך הוא לגאול את עם ישראל במצרים, למרות שהיו שקועים במתת שערי טומאה, גאל אותם בגלל שלא שינו דברים חיצוניים מאוד. את השם, את הלבוש, את הלשון שלהם, את הסממנים היהודים שלהם. אין זו לגיטימציה, חלילה, להשקיע רק בחיצוניות, אלא מוטיבציה להשקיע גם בחיצוניות, ובוודאי גם בפנימיות האדם. היו ברוכים.